צהריים טובים לכולם. אנחנו נמצאים באמצע פרק י"ג בביאור מידת הפרישות. התחלנו קצת לבאר את הסוגיה הזאת של הפרישות שהיא מאוד מאוד חשובה, והיום נרחיב בזה, נעמיק בה קצת יותר, שזה המבוא והשער כדי להגיע לנושא העיקרי שלנו, שזאת מידת החסידות. אנחנו נמצאים בסולם מדורג של מידות, שכמו שהזכרנו לא פעם, הרמח"ל אומר, אי אפשר לדלג על אף מידה לפני שנכנסים למידה הבאה. כל המידות בנויות בסדר מדויק אחת על גבי השנייה. כיוון שהנושא העיקרי של מידת החסידות, שלשם אנחנו מייעדים להגיע, הוא עבודת השם מלאה, שכוללת העצמה של כוחות הנפש. כלומר, עבודת השם עם התרגשות, עם שמחה, עם הנאה ותענוג, חייבים להקדים אליה את מידת הפרישות, לעבור דרכה, שבמידת הפרישות אנחנו קונים את היכולת לשלוט בהנאות והתענוגים שלנו. כי אם אנחנו לא יכולים לשלוט בהנאות והתענוגים, כשנגיע למידת החסידות שהיא מעצימה את הנפש בהנאה ותענוג של קודש ושל מצווה, אז אנחנו נימשך גם להנאות ותענוגים אסורים. לכן חייבים קודם כל לבנות יכולת בקרה, יכולת שליטה, יכולת ריסון של התענוגים והנאות אפילו המותרים. אנחנו לא מדברים על הנאות אסורות, זה כבר אנחנו גמרנו עם הצדיק, שכבר הוא זהיר, זריז ונקי. אנחנו מדברים על היכולת לשלוט בהנאות המותרות לנו, וגם לקדש את עצמנו במותר, כדי שכשנבוא להעצים את הכוחות האלו בחסידות, אנחנו לא נעבור את הגבולות האסורים, ואנחנו נשלוט בהם ולא הם ישלטו בנו. כבר הזכרנו לו פעם, אני רק חוזר על הנקודה הזאת, כי היא בסיס מאוד חשוב למה שאנחנו הולכים לדבר. התורה ודאי לא נגד ההנאה והתענוג המותרים, כלומר גם ההנאות החומריות, הנאות הגוף, התורה לא מתנגדת להם, והתורה אפילו לא מתנגדת לתאוות אל ההנאות הללו, שהן נצרכות גם כן. הדבר היחידי שהתורה אומרת שהאדם צריך לשלוט עליו, זה ההתמכרות אל התאווה, ההתמכרות אל ההנאה. כלומר, אין לי את היכולת לשלוט על עצמי איך ליהנות ומתי ליהנות. זה הנקודה המרכזית. האם ההנאה שולטת עליי או אני שולט עליה? האם אני יכול למתן אותה, להגדיל אותה, להחליט מתי להשתמש בה ומתי לא, או שהיא כבר יצאה מכלל שליטתי ואני נשלט על ידה? זאת הנקודה העיקרית שהתורה רוצה שהאדם הוא יוכל לנהל את כוחותיו ואת הנאותיו. על זה באו חז"ל ואמרו שהתחבולה הכי טובה לאדם לעשות זה קדש את עצמך במותר לך. כלומר, תגביל את עצמך קצת, וכל אחד זה משתנה. אנחנו עוד מעט נראה, הרמח"ל ידבר פה על כמה וכמה הנאות, קצת דיברנו בפעם הקודמת. תגביל את עצמך קצת בהנאות המותרות לך, מכיוון שכל הנאה גוררת איתה עוד הנאה, עוד תענוג. ולפעמים כשאדם נמצא בתוך התענוג, הוא קשה לו מאוד לשלוט על זה, קשה לו מאוד לעצור את זה. כמו שהרמח"ל תכף יגיד, כשאדם נמצא בפרק העבירה, או נמצא בתוך הזה, קשה לו מאוד לבלום. אבל לפני שנכנסת, אתה יכול להגביל את עצמך שלא תיכנס לדבר הזה. כמו המשפט המפורסם, העממי, שכולם מכירים, שחכם לא נכנס לבור שפיקח יודע איך לצאת ממנו. כלומר, קח לעצמך מקדם ביטחון אחד, אל תיכנס לבעיה שאחר כך צריך להפעיל הרבה יותר שיקול דעת איך אתה יכול לצאת מאותה הבעיה.
אנחנו קוראים לזה היום רף ריגושים, גבוה או נמוך.
כן.
ותמיד אנחנו, כן, כי היום נותנים לילד ריגוש מסוים, אז אנחנו אומרים להנאות, אז הרף עולה.
נכון, ועיקר הבעיה התרבותית שקיימת היום אצל ילדים ואצל מבוגרים, שכמו ילדים שמתמכרים לריגושים. ברגע שהוא התמכר לריגוש, אז הריגוש של אתמול כבר לא מספיק היום, הוא צריך יותר, ועוד מעט נדבר על זה, לאיזה דברים אפשר להגיע מזה, זה הכל כתוב בחז"ל, דברים נוראים שכשאנשים מתמכרים לחוויה של הריגוש, שזה דרך אגב זה בכלל התמכרות לעצמי, כשאדם מתמכר להנאות והחוויות הוא שוכח את כל העולם, ודאי את ריבונו של עולם, הוא לגמרי מתמכר אפילו לא לעצמו העמוק, לעצמו הכי חיצוני לאיזשהו גל שצריך לעבור עליו כדי שהוא בכלל ירגיש שהוא קיים. ולכן התורה באה להדריך אותנו, אז כשזה הנאות של איסור, זה אמרנו, זה הזהירות כבר בונה בנו את המקדם ביטחון. פה אנחנו, מכיוון שאנחנו באים להעצים את העולם הרגשי של האדם, לכן צריך לקחת עוד יותר מקדם ביטחון לפני שמגיעים לחסידות, לעבור בפרישות, איך האדם בונה שליטה עוד יותר גדולה, עוד יותר חזקה על ההנאות והריגושים שלו, כדי שהוא לא ייכנס למקום שהוא לא יוכל לצאת ממנו אחר כך. כלומר, איך להגביל את ההנאות המותרות כדי שלא נגיע להיגרר מהם להנאות של איסור. וכבר אני חושב שהזכרנו את הדוגמה הזאת בפעם הקודמת, רק שנראה עד איפה הפרדוקס הזה מגיע. כידוע שיש, זה לא אני, זה נתונים שמפרסמים בעולם, כל יום יש אלפי אנשים שמתים מרעב על כדור הארץ. באפריקה יש אלפי אנשים שמתים מכדור הארץ, וכל יום יש אלפי אנשים שמתים מהשמנת יתר. זה חצי עולם מת מזה, חצי עולם. למה? בגלל שהם לא יודעים לעבור את הגבול, אז מלא זה על חשבון השני, וכך העולם שלנו בנוי. גדולי ישראל היו מאוד בודקים את עצמם על כל הנאה מיותרת שיש להם, והיו מוותרים עליה כדי שלא להיכנס לתחום שאולי אני אגרם מזה למשהו של איסור. מסופר על החתם סופר שבגיל 10 הוא לא רצה למרוח ריבה על הפרוסת לחם. הוא אמר, זה כבר מיותר, אני כבר סתם נהנה, אין בזה תועלת תזונתית, אני סתם נהנה, אז זה ימשוך אותי לדברים אסורים. של מותרות הוא מיותר, לכן אני לא רוצה את זה. דרך אגב, בכל התחום הזה של האכילה שקצת עסקנו בפעם הקודמת, יש עצה מאוד פשוטה, מאוד דיאטטית גם, ומאוד פשוטה, שיכולה לעזור לאדם לשלוט בתאוות האכילה שלו, ואני יודע שיש הרבה שעושים את זה, גם תלמידי חכמים וגם אנשים סתם שרוצים לשמור על הבריאות, מחליטים מראש, לפני שאתה נמצא בתוך האוכל, מה כמות האוכל שאני זקוק לאכול אותה, ומכין לעצמי את הכמות הזאת באופן קבוע. לא, אני אוכל ונראה איך שאני אסבע ומתי שאני אגמור, כי כידוע המוח מקבל פקודה מהקיבה רק 20 דקות אחרי. אז אדם ממלא את עצמו הרבה יותר מה שהוא צריך, לפני שהוא יודע שהוא שבע. אז מראש מכינים מה הכמות שאני יודע שהיא מספיקה לי, שמזינה אותי עד הארוחה הבאה, וזהו, לא עוברים אותה. ברגע שהאדם מתכנן את זה לפני שהוא אוכל, כלומר, לפני שהוא נכנס למקום של התענוג והנאה, יש הרבה יותר יכולת לשלוט. כשאני כבר בתוך האוכל, קשה מאוד לאדם לשלוט ולעצור את עצמו. אני חושב שהזכרנו בפעם הקודמת, בעלי המוסר אמרו שאדם שנמצא בתוך ההנאה של האכילה, ורוצה לאכול ומושך את עצמו מלאכול דבר נוסף, כי הוא אומר, לא, זה מיותר ואני אתגבר על עצמי, אמרו, זה נחשב כמו תענית שלמה. לא צריך לטענות יום שלם, אלא אם רצית מאוד לאכול משהו ומנעת את עצמך, זה כבר נידון כתענית. אבל יש הצעה יותר פשוטה, להחליט מראש כמה אנחנו רוצים לאכול. ועכשיו יבוא הרמח"ל, במקום שבו אנחנו נמצאים, לתת לנו כמה דוגמאות מאוד יסודיות לסוגים שונים של תענוגים, שהם יותר מצויים, יותר שכיחים, שאפשר להיגרר מתענוגים של היתר למקום של איסור. לכן באו חז"ל ונתנו לנו הגבלות כדי לעזור לנו לא להיגרר מתענוג המותר לתענוג האיסור. אנחנו נמצאים באמצע פרק י"ג בפסקה שמתחילה במילים ותראה כי זאת תחבולה גדולה, שבספר שלי מופיע בעמוד ק"ל. ותראה כי זאת היא תחבולה גדולה לאדם למען הינצל מיצרו. כי כיוון שבהיותו בפרק העבירה קשה עליו לנצחו ולכבוש אותו, על כן צריך שעודנו רחוק ממנו ישאיר עצמו רחוק, כי אז יהיה קשה ליצר לקרבו אליה. זאת אומרת, אם אני נשמר לפני שאני נכנס למקום של ההנאה, למקום של ההתמודדות עם היצר, אז יש יותר יכולת שליטה. ועכשיו מביא כמה דוגמאות לדבר. הנה הבעילה עם אשתו מותרת יתר גמור. אמנם כבר תקנו תבילה לבעלי קריין, שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. לפי שאף על פי שהמעשה עצמו מותר, אמנם כבר הוא מטביע בעצמו של אדם התאווה הזאת, ומשם יכול להימשך אל האיסור. וכמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, איבר קטן יש באדם, מסביעו, רעב, מרעיבו, שבע. ולא עוד, אלא אפילו בשעה ראויה והעת הראוי, אמרו על רבי אליעזר שהיה מגלה טפח ומכסה טפחיים, ודומה למי שכפאו שד, כדי שלא ליהנות אפילו בשעת הנאתו. כן? כמובן זה מדרגות של חסידות, של פרישות יתרה, אבל זה הדרכות שחזל אמרו לנו שהם תקנו כדי שאדם יחיק את עצמו מן העבירה. הדוגמה הראשונה שהרמח"ל מביא פה, זה תקנה שעזרה תיקן אותה, עזרה שהיה בארץ ישראל, והוא תיקן תקנה שאסור לאדם שיצא ממנו שכבת זרע בכל דרך שהיא, אסור לו להתפלל או ללמוד תורה לפני שהוא טבל במקווה. המקוואות שלה, זה לא היה כמו היום, שהכל היה מחומם עם עסקות, גם לא היה קרוב כל אחד ברחוב שלו יש לו איזה מקווה, לפעמים היה צריך ללכת רחוק. אדם יודע שללכת להתפלל או ללמוד תורה, הוא צריך לטבול במקווה, אז הוא היה חושב פעמיים אם להיכנס בכלל למסלול הזה, וזה הוא עשה הדרכה כדי לשמור על הטהרה שבעם ישראל, בפרט על תלמידי חכמים, כדי שהם לא יהיו נמשכים אחרי ענייני החומר, אלא יהיו עדיין עסוקים בענייני הרוחניות. דרך אגב, התקנה הזאת על פי רוב הפוסקים ביטלו אותה. זאת אומרת, היא כבר היום לא נפסקה להלכה. הסיבה העיקרית לדבר משום שעזרה כשתיקן את זה, זה היה עדיין בארץ ישראל. בארץ ישראל, עוד בתקופה שלפני חורבן הבית, אז בעיקר היה מקום לכוחות הרגש והדמיון של עם ישראל. גם אחרי שפסקה הנבואה, עבודת השם של האדם הייתה גם עם הרגש והדמיון. הרגש והדמיון זה הכוחות שאיתם מאוד משתמש גם היצר הרע. כדי לעבוד את השם, הכוחות האלו צריך הרבה כוח של טהרה. לכן עזרא תיקן את התקנה הזאת. אחרי שיצאנו לגלות, בגלות כמעט ולא השתמשנו עם כוחות, עם כוחות הדמיון והרגש. עיקר הכוח של עבודת השם בגלות זה היה בכוח השכל, או העשייה המעשית, או השכל. הדמיון והרגש כמעט הושבטו. מי שבעיקר חידש את עבודת השם בכוחות הרגש והדמיון, זה תנועת החסידות שקמה לפני כ-300 שנה, ובאמת הם החזירו מאוד את כל הנושא הזה של הטהרה של המקווה, אף על פי שזה לא על פי מידת הדין, זה באמת מידת חסידות, כי כדי לעבוד את השם עם הכוחות הללו של הרגש והדמיון, אתה זקוק לטהרה מאוד גדולה, כי הדמיון מאוד יכול לתעתע. ולכן הם מאוד הצריכו את התבילה במקווה, את הטהרה, כדי להשתמש בכוחות הללו, אבל צריכים לדעת שהיום להלכה זה לא מעכב, לא תבילה, ולא לתפילה ולא לתלמוד תורה, אבל בזמן עזרה, וכנראה גם לעתיד לבוא, כשיחזרו לנו כוחות החיים המלאים, שנעבוד את השם עם הרגש והדמיון, אז הטהרה מאוד נצרכת, ובאמת השער הבא אחרי מידת הפרישות, לפני שאנחנו ניכנס לחסידות, זה הטהרה. יש עוד שער אחד שצריכים לעבור אותו, לזכך את עצמנו לפני שניגשים לעבודה של החסידות. באופן כללי, התאווה הזאת של תאוות אמין, שמדבר עליה כאן הרמח"ל, שחז"ל מאוד מאוד הגבילו אותה, יש בחז"ל הרבה מאוד הגבלות או הדרכות איך לרסן אותה, מכיוון שהיא תאווה מאוד חזקה לאדם. ונתחיל עם איזושהי נקודה ראשונה שאומר אותה הגאון מווילנה. הגאון מווילנה מובא בספר שנקרא אבן שלמה, שזה ליקוטים מתוך כתבי הגאון מווילנה. הגאון מווילנה מתחיל לומר איך השיטה שהיצר הרע בא לפתות את האדם. יצר הרע בדרך כלל לא תוקף את האדם באופן חזיתי. אומר לו, לך תעשה עבירה, לך תעבור איסורים. הוא יודע שהוא לא ישמע לו, כזה, הוא עובד בתחבולות. לכן צריך כנגדו לעשות תחבולות אחרות. אומר הגאון מווילנה, היצר הרע, הוא יודע שאי אפשר לקפוץ מדרגות. היצר הטוב צריך ללמוד ממנו, אי אפשר לקפוץ מדרגות. רוצה לשכנע את האדם לעבור עבירות, זה בהדרגה. לאט לאט. אומר הגאון מווילנה, דבר ראשון היצר הרע כשהוא רוצה להגיד לאדם שמקיים מצוות להתחיל לעבור עבירות, הוא אומר לו קודם כל, בוא תלך ליהנות קודם כל ההגדרה של הגאון מווילנה אומר ככה, הוא אומר, היצר הרע מתחיל להתיידד עם האדם ולהראות לו אהבה. מראה לו, אני רוצה להיות חבר שלך, להתיידד איתך. אם הוא רואה שהאדם לא מסלק אותו מיד, כלומר לא מתנגד והוא מקבל, מוכן שיהיה לו עוד חבר, אז הוא אומר, אז הוא כבר קנה אותו. איך הוא עובד? אומר ככה, דבר ראשון, הוא אומר לו, אתה עושה מצוות, אין לי בעיה. אני אלך איתך ביחד, אנחנו חברים. תעשה מצוות אבל שגם הגוף שלך נהנה בהם. כלומר, לך לסעודת מצווה ותאכל הרבה, יש מצווה לאכול. תלך לחתונה, תלך לברית, תלך לבר מצווה, תאכל הרבה, נכון? יש מצווה בסעודת מצווה לאכול. תאכל הרבה שגם הגוף שלך ייהנה, לא רק הנשמה, תהנה. אחרי שהאדם כבר נכנס למהלך הזה והוא רואה שהוא נהנה, אז הוא אומר לו, אם אתה כבר התרגלת בתענוגים של מצווה, אז יש גם תענוגים של היתר, שהתורה מתירה אותם. הם לא אסורים, הם לא מצווה, אבל הם היתר. אז תתחיל ליהנות גם בהנאות כאלו שהן מותרות לך. והאדם מתחיל להתרגל גם בהנאות של היתר. אחרי שאדם מתחיל להתרגל בהנאות של היתר, אז היצר הרע מתחיל לקחת אותו עוד שלב אחד קדימה, ומתחיל להרגיל אותו להתאבות או לרצות הנאות כאלו של איסור. שהם כבר, ואז הוא כבר מפתה אותו, מה אתה דואג, היום, ממילא אחר כך תעשה תשובה מהאהבה, זדונות שלך יהפכו לזכויות, במילא מצוות היום כבר אי אפשר לקיים בשלמות, אין לנו בית מקדש, אנחנו לא בארץ ישראל, בגלות, ממילא האיסורים לא כל כך איסורים, לא כל כך נורא, וככה אדם לאט לאט מתרגל, אומר הגאון מוילנה, כשאדם כבר התחיל לעבור איסורים, כבר, הוא כבר התחיל להישמע לעץ הערה, כבר, אז כבר עץ הערה כבר לא צריך לפתות אותו, כבר מעצמו הוא ילך ויעשה עוד איסורים, כי עבירה גוררת עבירה ולא צריך עוד להרגל אותו. אבל אומר הגאון מוילנה דבר מאוד מופלא, אחר כך נראה הרמב"ן על התורה כותב בדיוק אותו הדבר. אם האדם כבר התרגל לעשות איסורים, עבירות, והוא כבר הולך, הוא רוצה כבר את העבירות, עץ הערה כל כך שכנע אותו, ובשרירות ליבו הוא עושה עבירות, הוא אומר, מגיע מזה מצב שהאדם מתאווה גם לדברים שבהתחלה הוא לא היה חולם בכלל להתאוות אליהם. כלומר, אפילו דברים שהשכל הפשוט והישר לא היה רוצה אותם, הוא מתחיל להתאוות אליהם. אומר שם הגאון מבין מה הכוונה, אומר, אדם שמתאווה בתאוות העריות, בסוף יבוא להתאוות לדברים שהתורה לא הייתה, התורה אוסרת, אבל מטבע האדם הוא לא היה מתאווה. כלומר, כמו זכר לזכר או בעלי חיים, דברים כאלו שהאדם מצד עצמו, מצד ההיגיון, לא היה רואה את זה. אבל כיוון שאדם כל כך התמכר לתאווה המותרת, ואמן על התאווה האסורה, הוא כבר מתאווה דברים שנגד הטבע, נגד השכל. כדברים הללו מפורש, כתוב ברמב"ן, מי שרוצה יכול לראות את זה, אחר כך הרמב"ן על התורה, כותב בפרשת ניצבים, בפרק כ"ט פסוק י"ח, נצטט כמה מילים, והיה בשומו את דברי העלה הזאת, והתבהר בלבבו לאמור, שלום יהיה לי כי בשירות ליבי אלך למען שפות הרבה את עצמה, זה הפסוק. אומר הרמב"ן, כי נפש האדם הרבה שאיננה מתאווה לדברים הרעים לה. כאשר תבוא בליבו קצת תאווה והוא ימלא תאוותו, אז יוסיף בנפשו תאווה יתרה ותהה צמאה מאוד לדבר ההוא שיוכל או שיעשה יותר מבראשונה. ותתאווה עוד לדברים רעים שלא הייתה מתאווה להם מתחילה. כי המתאווה לזימת הנשים היפות, שיש שטוף בזימתם, תבעהו תאווה לבוא על הזכר ועל הבהמה, וכיוצא בזה בשאר התאוות. כלומר, אומר הרמב"ן,
יצר הרע משתלט
עליו? בדיוק. אם האדם מתמכר לדברים המותרים, ומזה לאסורים, ומהאסורים ליותר חמורים ויותר חמורים, בסוף יש לו תאווה, ונראה לו שזה כל כך טבעי, הוא אומר, הטבע שלי כבר רוצה את זה, אני כל כך נמשך לדבר הזה, והוא רוצה דברים שנגד הטבע ונגד השכל, אפילו שלו עצמו.
לכן לצורך זה באו הסייגים.
נכון, בדיוק.
נאמר, נבל ברשות התורה,
נכון,
בזה מגביל.
נכון, נכון, זה מה שהזכרנו בשיעור שעבר. לכן דווקא בנושא הזה של תחום העריות, באו חז"ל עם הרבה הרחקות, מקדמי ביטחון עוד יותר גדולים, כדי שאדם יימנע מהם. רק אני אוסיף עוד דבר אחד, הרב קוק מסביר בספר אורות הקודש, שהתאווה הזאת באופן מיוחד, תאוות המין, היא יותר קשה מכל התאוות האחרות. ויש לזה סיבה מאוד עמוקה. הרבה יותר קשה להשתחרר מההתמכרות לתאווה הזאת משאר התאוות, מסיבה מאוד פשוטה. הוא אומר, התאווה הזאת נעוצה בהמשך כל הדורות. הכוח הזה שניתן לאדם לתאווה הזה כדי לקשר אותו לשרשרת הדורות, לדורות הקודמים ולדורות הבאים, יש בזה כאילו כוח שהוא הרבה יותר מהתחום הפרטי של האדם. לכן כשאדם נכנס לתאווה הזאת, היא יכולה ללפף אותו, ויהיה לו הרבה יותר קשה לשלוט עליה ולצאת ממנה. לכן דווקא לתאווה הזאת, חז"ל באו להגביל אותה יותר בהגבלות, כי אם תיכנס אליה, יהיה לך הרבה יותר קשה לשלוט. לכן אפילו עזרא אומר, רק אתה היה משהו קטן שכבר ראית קרי, אתה צריך כבר ללכת לטבול, לשמור על הטהרה שלך, כי אם נכנסת למסלול הזה, קשה מאוד אחר כך לצאת ממנו. היכולת שליטה פה צריכה להיות הרבה יותר חזקה. כן, רציתי לשאול משהו?
עריות.
נכון, נכון.
זה אומר לך שאם אתה מתחיל בקל...
נכון, נכון, נכון. כך אומר הגאון מוילנה, אומר, היצר הרע הוא עובד בהדרגה, הוא יודע שאי אפשר לקפוץ מדרגות, היצר הטוב צריך ללמוד ממנו את זה, שהולכים בהדרגה, נכון? נכון.
אבל איך לומדים לעשות את זה? לומדים כדי, כאילו, איך שזה מתחיל לנסות...
אז קודם כל יש לנו הגדרים, מה שהתורה אומרת, מה שמותר ומה שאסור.
זה תהליך.
לא, מה שאסור זה לא תהליך, מה שאסור כל יהודי יכול להתמודד, זה הזהירות, זה כל יהודי נשמר מאיסורים שכתובים בשולחן ערוך. יש איסורי עריות, יש איסורי קרבה, יש איסורי ייחוד, יש איסורים ברורים. פה אנחנו מדברים שהאדם מקדש את עצמו במותר לו. כלומר, גם דברים שמותר לי, אני לוקח מקדם ביטחון יותר רחוק, וחזל גם בזה מדריכים אותנו. כמובן, יגיד לנו הרמח"ל בהמשך, בדרכי קניית הפרישות, זה כל אדם ואדם, זה הדרכה מאוד אישית אליו, דיברנו את זה בשיעור הקודם, כל אדם תלוי לפי המדרגה שלו, ככל שאתה רוצה לעלות יותר גבוה, אתה צריך להישמר יותר. איך לא להיכנס לזה? כי כשאנחנו מגבירים בחסידות את העוצמות של הנפש, אז ככל שהעוצמה שלך יותר גדולה, אתה יכול גם ליפול יותר רחוק. כל הגדול מחברו יצרוק גדול ממנו. כשיש לך עוצמות רוחניות יותר גדולות, אם אתה עובר את הגבול שלך, אתה יכול להידרדר למקומות שאחרים, והגבול שלהם לא, בכלל לא מידרדרים לזה. לכן חזל אומרים שאדם מאוד צריך להישמר בדבר הזה. עוד דוגמה שנוסף, נותן לנו הרמח"ל, דוגמה מאוד מצויה, המלבושים והקישוטים. כלומר, בגדים ותכשיטים.
הרי הוא שם לו מראש גבולו,
כן.
הוא מראש חכם,
כן.
הוא מראש יש לו מחשבה תחילה.
כן.
אז הזכרנו
את זה בסוף, אני אחזור על זה.
דברים שכל החיים אנחנו עובדים עליהם, ופתאום בכזאת קלות רק אנחנו יכולים לעשות אותם.
הזכרנו את זה בסוף השיעור שעבר.
אבל לא, אני לא מבינה את זה.
אז אני אגיד את זה בקצרה, הזכרנו את זה בסוף השיעור שעבר, אני אחזור על זה. המהר"ל מסביר את זה בנצח ישראל בפרק ג', כיוון שהאדם הוא בעל בחירה, תמיד צריך שתישמר לו בחירה חופשית. אם האדם, נגיד כך, לא יהיה לו יצר הרע, יהיה לו רק יצר הטוב, אין לו עם מה להתמודד, אין לו בחירה חופשית. ברור שכל אדם שמתעלה, יש אזורים מסוימים בנפש שלו שהם נקיים לגמרי, כמו שאני בטוח שכל מי שנמצא פה לא צריך להתמודד עם תאוות רציחה. אין לנו תאוות רציחה. אני חושב שגם לא תאוות גניבה. יש לנו הרבה דברים שכל אחד מאיתנו כאן כבר נקי מהם לגמרי. אבל חייב שעדיין יישאר איזשהו תחום שבו אני מתמודד שיש לי בחירה, כי רק המתח של הבחירה מאפשר לי להתקדם. חז"ל אומרים שככל שהאדם עולה במדרגה, המתח שלו עולה, חייב תמיד להישמר בחירה. חייב תמיד להישאר התמודדות של משהו שהוא צריך להתגבר עליו. אין מצב שאדם עולה ומתגבר ולא תהיה לו התמודדות מול, כי אחרת הוא הפך להיות מלאך, הוא כבר מיותר בעולם הזה. גם הקדושים הכי גדולים, תמיד תהיה להם התמודדות לא פחות קשה ממה שיש לאדם הכי פחות, רק הם ברמה שלהם. יכול להיות שאצלם ההתמודדות זה על איזה כוונה לכוון, אבל המתח הזה באיזה כוונה לכוון הוא באותו עוצמה, ולפעמים אפילו יותר גדולה, מאשר אני בדברים...
זה מה הם נופלים?
כשהם נופלים מהמקום שלהם יכולים להידרדר עד למטה, אבל המתח של ההתמודדות הוא שם. כמו אחד שעובד במתח גבוה. אם במתח הגבוה שלו הוא עשה טעות ומתחשמל, יכול למות. המתח הרבה יותר גבוה. כל אחד בתחום ההתמודדות שלו, היצר שלו הוא גדול, היצר רק כמו היצר הטוב. אבל הרווח של האנשים הגדולים, זה מכיוון שהם בנו לעצמם כוחות גדולים במעשים הטובים, יש להם יותר יכולות לשלוט ביצר הרע מלאדם הפחות. לכן חז"ל אומרים, האנשים הרשעים, אז ליבם, הם ברשות ליבם. האנשים הבינוניים, היצר הטוב והיצר הרע, שניהם שופטים אותם. האנשים הגדולים, הצדיקים, ליבם ברשותם. הם שולטים בלב שלהם. זאת אומרת, יש להם יכולת שליטה ובקרה הרבה יותר גדולה. אבל אם הם לא עמדו על המשמר והם נכנעו, הם נופלים הרבה יותר חזק, כי הם נופלים מיצר הרבה יותר גבוה. תמיד יש להם את המתח בין הטוב לבין הרע, כדי שתשמר הבחירה החופשית, אחרת אי אפשר להתקדם, בלי המתח הזה. אבל יש להם הרבה יותר יכולות איך להתגבר על זה, ואם הם פשעו ולא השתמשו ביכולות, אז הם נופלים הרבה יותר חזק, מתרסקים הרבה יותר חזק. אבל חייב תמיד להיות שנשמר בעולם הזה המתח בין הבחירה הרפשית. ככל שאדם מתקדם, נושאי הבחירה שלו הם משתנים. כן? משל למה הדבר? סיפור, לא, יש סיפורים אמיתיים כאלו. טוב, בקצרה, נגיד, אחד שהיה רגיל, כמו שאומרים, כמו שאמרנו, לרצוח כל יום בן אדם. רוצה לחזור בתשובה. אחר כך הוא רואה שהוא כבר מצליח לרצוח רק פעם בשבוע, מתגבר כל השבוע, פעם אחת בשבוע, אז הוא התקדם. אחר כך הוא עבד עוד על עצמו, וכבר רואה שתאוות רציחה אין לו. אבל לגזול ולשדוד עדיין יש לו, הוא לא עבר את זה. אז הוא נקי לגמרי מהמקום הזה של תאוות הרציחה. לצערנו היום זה מצוי, יש הרבה שיש להם איזה. אז הוא נקי מהמקום הזה, ועכשיו יש לו, הוא צריך להתגבר עכשיו על התאווה של הממון, לא לגזול מהשני. ההתמודדות בשביל התאוות הממון, אותו מאמץ ומאבק כמו שהיה לו לפני כן, כשהיה לו תאוות רציחה. אחר כך שהוא גמר כבר לא לגנוב מאחר, אז הוא צריך כבר לא להזיק לו, לא לעשות רע לאחר, לא יודע, לא להזיק לעצמו. תמיד אדם נמצא בציר של התקדמות, אבל המתח בין הטוב והרע של האדם, איפה שהוא נמצא, הוא אותו מתח. ככל שאני עולה, יש לי יותר כוחות, יכולת, איך לרסן את עצמי ולעצור את עצמי. זה מה שבניתי במה שהתגברתי על הכוחות הקודמים. ההתבגרות נותנת לי יכולת של התגברות על הכוחות שאני מתקדם. אבל המתח שהאדם עולה הוא תמיד יותר גבוה, ולכן המשימות שהאדם מקבל הרבה יותר גבוהות. כשאדם עולה במדרגות, כמו בעבודה, אדם עולה והוא הפך להיות הסמנכ"ל, הוא לא מקבל את אותה אחריות כמו שיש לפועל פשוט. כשהוא עלה במדרגה נותנים לו אחריות הרבה יותר גדולה, ואם הוא מפשל והוא נופל במקום שלו, אז יכול להיות שכל המפעל הלך. אדם פשוט, פועל פישל, אז לא קרה שום דבר. ככל שאדם עולה במדרגה, האחריות שלו, מה שמוטל עליו יותר גבוה, ממנו מקבל יותר כוחות, יותר סמכויות, איך להתמודד עם זה. הנושא הבא שומע לנו הרמח"ל, והוא גם קשור לזה קצת, זה הבגדים והתכשיטים, המלבושים והקישוטים. לא הזהירה התורה על יופיים או על תבניתם. כלומר, אין איזה הגבלה, איזה בגדים יפים או תכשיטים ללבוש, אלא שלא יהיה בהם כלאיים, כן, שעטנז, ויהיה בהם ציצית, ואז כולם מותרים. אמנם, מי לא ידע שמלבישת הפאר והרקמה תימשך הגאווה. גם הזנות יגבול בה, מלבד הקנאה והתאווה והעושק, הנמשכים מכל מה שהוא יקר על האדם להשיגו. וכבר אמרו זיכרונם לברכה בבראשית רבה, כיוון שרואה היצר אדם שתולה בעקבו, ממשמש בבגדיו ומסלסל בשערו, אמר זה שלי, אני כבר יכול להיות איתו. הנושא, ויש פה נקודה מאוד חשובה, מאוד מרכזית, שכדאי לעמוד עליה. אדם תמיד יש לו קשר עם החברה בחוץ. מלבד הקשר של האדם עם עצמו, יש לו קשר אל העולם החיצוני, כאשר הבגדים שאנחנו לובשים, הם לא נועדו רק בשביל לחסות את הגוף, ולא רק בגלל שקר לנו, אלא הם נועדו, אחד המטרות של הבגדים, זה כדי לתת ביטוי לעולם הפנימי שלנו, כלפי העולם החיצוני. אדם בוחר ללבוש בגד מסוים, בצבע מסוים, כי ככה הוא מרגיש יותר שהבגד מבטא את עצמו כלפי הזולת, כלפי החוץ, נכון? כידוע, יש אנשים, אולי יותר גברים, שיכולים ללכת עם בגד אחד שבועיים, ולא מרגישים, לא מפריע להם. יש נשים שכל שעתיים צריכות להחליף בגד. למה? כי המצב רוח השתנה כל שעתיים. מי לא מכיר את זה שהאישה פותחת את המלתחה בבוקר, מלאה בבגדים, אין מקום להכניס את בגד, והיא אומרת, אין מה ללבוש. מה הכוונה אין מה ללבוש? אין בגד שתואם את ההרגשה שאני צריכה לבטא שאני יכולה ללבוש אותו. אין לי משהו שעולם אותי. יש לי הרבה דברים לשים על הגוף. אבל מה שיבטא את העולם הפנימי שאני לא מוצאת, חסר לי, כאילו יש לי עוד חוויה חדשה שאין בגד שמבטא אותה. חל, צריך לקנות בגד חדש. אבל... כן, זה מה שעכשיו תכף נדבר על זה. הרמח"ל לימד אותנו במידת הזריזות, מי שזוכרת במידת הזריזות, הרמח"ל לימד שיש מערכת גומלין הדדית בין העולם הפנימי לבין העולם החיצוני. כלומר, כמו שהעולם החיצוני יכול להיות ביטוי של העולם הפנימי, אנחנו יכולים לעשות דברים בעולם החיצוני שישפיעו על העולם הפנימי שלנו. שם הוא דיבר על מי שאין לו זריזות פנימית, יעשה פעולות באופן מהיר, זריז, זה ישפיע ויעורר את הזריזות הפנימית שהיא קבועה אצלו, שהיא תתעורר. לכן אומר הרמח"ל אצלנו, יש מצב שאדם לובש בגדים מסוימים, כמו שכאן הזכירו צו האופנה, או שלובש כל מיני בגדים מפוארים ויקרים, והבגדים האלו מעוררים בו כל מיני רגשות שהם לא היו מתעוררים לולא שהוא לבש את הבגדים הללו. או שמעוררים אצל אנשים אחרים, קנאה, תאווה. מסופר על איזשהו בחור ישיבה שהגיע פעם לחיית. אמר לו, אני רוצה שאתה תתפור לי חליפה, אבל מיוחדת. ואמר לו, חליפה, טוב, חליפה, אני יודע מה זה חליפה. אבל אמר לו, אני רוצה כפתור אחד שיהיה פה, וכפתור אחד שיהיה פה, וכפתור. וישב איתו איזה חצי שעה, בלבל לו את המוח, איפה כל כפתור צריך להיות, איפה כיס. אמר לו, בסוף, מה אכפת לך? כולה חליפה, 70 שנה אדם חי, מה אכפת לך כאן, הכפתור כאן? אמר, לבוש על ספר תורה צריך להיות מכובד, זה צריך להיות נאה, אני לא סתם, וזה, אם אני לובש חליפה, אני חשוב. כלומר, אם אני לובש בגד, אז אני מרגיש חשוב. הבגד מעורר בי את ההרגשה של החשיבות מהפנים אל החוץ. ככל שהבגד, אם הבגד לא תואם את העולם הפנימי שלי, כלומר, הוא לא ביטוי של ההרגשה, החוויה, שאני רוצה רק לבטא אותה. הבגד יכול להשפיע לנו על העולם הפנימי, ומאוד לשנות אותו ולקחת אותנו למקום אחר. הבגדים, אם הם לא תואמים את העולם הרגשי שלנו, יכולים להשיח לנו את הדעת לגמרי מהמקום האמיתי שלנו, וגם להשיח את הדעת לאחרים. מסופר, ידוע שהיה שיטות שונות בעולם החסידות, בחצרות החסידות. היו חסידויות, כמו למשל רוז'ין ובויאן, שהם היו הולכים בפאר רב, נוסעים בקרקרות עם סוסים מאוד גדולים. למה? כי עם ישראל ותלמידי חכמים, כבוד מלכות, מן מלכי רבונון, היו הולכים בזה. אבל כדי שלא יתעוררו בהם רגשות של גאווה, אל תביאני רגל גאווה או לא זה, אז היו שמים בנעליים אבנים. היו דורכים על אבנים, כדי שאני אשכח שכל זה רק כדי שאחרים ידעו לכבד תלמידי חכמים. ואני, אני מרגיש שאני הולך על אפר. זה לאזן את עצמו כדי שהבגדים והפאר לא יובילו לי הרגשות לא ראויים למקום שבעצם בו אני נמצא. חז"ל אומרים, עכשיו זה לא אומר, כן, כמובן שבגלל זה לא צריך בשבת וביום טוב להתלבש בבגדים יפים ומכובדים, כי באמת בשבת יש לנו נשמה יתרה, ביום טוב יש לנו רוח יתרה, אז יש לנו מדרגה רוחנית יותר גבוהה, ולכן אנחנו לובשים בגדים שהם תואמים את האוצר הפנימי שקיים בתוכנו. חז"ל אומרים דבר מאוד מעניין. כתוב במסכת פסחים שכשמגיע החג יש מצווה לשמוח. יש מצווה לשמוח ומצווה לשמח את כל בני ביתו. אז חז"ל אומרים הגדרה מאוד מעניינת, איך משמחים את כל אחד מבני הבית? יש שמחה לגברים, שמחה לנשים ושמחה לילדים. הגמרא אומרת, גברים, מה משמחים אותם? בשר, בשר ויין. צריך גם בשר וגם יין. נשים בבגדים ותכשיטים. וילדים בכליות ואגוזים. למה כתוב על כל דבר שני דברים? למה כתוב על כל אחד מהם שתי נושאים שלשמח אותם, גברים גם בשר וגם יין, גברים גם נשים גם בגדים גם תכשיטים, וילדים גם כליות וגם אגוזים. אני חושב, לא זוכר אם ראיתי את זה, אבל אני חושב דבר מאוד נכון. כליות זה כוונה לממתקים, דברים טעימים. אגוזים, אגוזים בזמן חז"ל, רואים את זה בהרבה גמרות, זה היה אחד מהדברים שהילדים היו משחקים איתו. אגוז וזורקו, אגוז ונוטלו, זה היה משחק. בפסח לכן נותנים, מחלקים אגוזים, כליות ואגוזים, נכון, בפסח. לכן אני חושב שחז"ל נתנו פה שני ביטויים, מכיוון שיש שני מסלולים שאדם צריך לבטא את השמחה שלו. אחד יותר שייך לצד של הגוף, ואחד יותר שייך למקום של הנפש. הבשר זה משהו הרבה יותר גופני, יותר חומרי, יותר מוחשי. היין מאפשר לשמחה הפנימית לצאת. נכנס יין, יצא סוד. יש משהו נפשי שמתגלה על ידי שתיית היין, יש לו שמחה. הבגדים והתכשיטים גם אותו עניין. הבגד הוא אמנם ביטוי חיצוני שאני נותן לחוויה פנימית שאני מרגיש. התכשיט הוא לא משהו שהוא נצרך מהצד של הלבוש של הגוף, הוא בא להבליט איזושהי מעלה פנימית שיש, שאי אפשר היה לראות אותה מבלעדי התכלית. כאילו התכשיט בא להבליט איזשהו יופי מסוים, איזשהו מעלה מסוימת שיש בפנימיות שהתכשיט בא לציין אותה. גם אצל הילדים יש כליות ואגוזים, כלומר ממתקים ומשחקים. יש הגוף צריך ליהנות, וגם כוחות היצירה של האדם שהוא רוצה לשחק, להרגיש את העולם הפנימי שלו, בא לידי ביטוי, גם לזה צריך לתת לזה מענה, אבל עוד פעם תמיד זה בתנאי שזה תואם את העולם הפנימי שלנו. אם אדם מתלבש בבגדים או בתכשיטים שלא מתאימים את העולם הפנימי שלו, על זה מדבר הרמח"ל, זה יכול לעורר בו רגשות בו או בסביבה שרואה אותו מתלבש במשהו שלא תואם את המדרגה שלו, זה יכול לעורר בו רגשות לא טובים וגם בסביבה שלו. ואז מההרגשות האלו לקחת אותו לדברים אסורים. מסופר בגמרא, כולם מכירים את הסיפור המפורסם, על רחל ורבי עקיבא. רחל ורבי עקיבא שהיו עניים, קל וסבוע, הדיר את ביתו מכל הנאה. מסופר שרחל ורבי עקיבא היו יושבים בעורבה של הסוסים, ורחל היה מוציא את הטבן מתוך שערה, והיא כל הזמן הייתה מדבר, הוא לא ידע קרוא וכתוב, היא מאוד דרבנה אותו, תלך ללמוד תורה, תלך ללמוד תורה. הוא ראה רבי עקיבא את הרגשי קודש העצומים שהיה לרחל. אומר לרבי עקיבא, כך מספרת הגמרא במסכת נדרים, שאני מבטיח לך שכשנהיה עשירים, יום אחד אני אקנה לך ירושלים של זהב. התכשיט הזה של ירושלים של זהב הוא הביטוי העמוק של עומק עומק הרגשות שלך. כלומר, כל הרגשות של הקודש שאת דוחפת אותי ללמוד תורה, הם נובעים מירושלים של זהב. רבי עקיבא תמיד יש לו ראייה לעתיד. גם כשהוא רואה את בית המקדש חרב, הוא יודע לצחוק. הוא רואה תמיד למרחוק. מספרת הגמרא במסכת ירושלמי, שרבי עקיבא התעשר, אחרי שהוא כבר היו לו הרבה תלמידים, והוא קנה לאשתו את התכשיט ירושלים של זהב. מספרת הגמרא במסכת ירושלמי, שראתה אותה פעם הולכת ברחוב, אשתו של רבן גמליאל, נשיא ישראל. אמרה לבעלה, תקנה גם לי את התכשיט. אני מקנה בה, אני רוצה גם תכשיט כזה, ירושלים של זהב, משהו מכובד. ולנו יש כסף, לא שחסר. אמר לבעלה, לא, זה לא מתאים לך, את לא במדרגה הזאת. אומר לו, אשתו של רבי עקיבא מכרה את השיער שלה כדי שהוא יוכל לשבת וללמוד תורה. את לא במדרגה הזאת, התכשיט הזה לא הולם אותך. הוא לא ייתן ביטוי פנימי למדרגה הזאת, אין לך את המדרגה הזאת. תכשיט אמיתי הוא כזה שנותן ביטוי למשהו פנימי, שאי אפשר לבטא אותו, אז התכשיט מצליח לבטא אותו כלפי חוץ. אז זה מה שאומר לנו הרמח"ל, הבגדים והתכשיטים הם טובים, אבל צריך להיזהר מאוד שהם יהיו תואמים את העולם הפנימי, ולהישמר מהם, כי אחרת מהר מאוד יכולים לעבור את הגבול ולמשוך אותנו לדברים האסורים. עוד נושא אחד שבוחר הרמח"ל כאן לדבר על זה בתחום ההיתר. כבר אנחנו מדברים בדברים מותרים. דבר מאוד מעניין. מהרמח"ל, הטיול והדיבור. לטייל. מותר לטייל בשבת אחרי הצ'ונט. ללכת להסתובב בגינה. מותר. אין בזה שום דבר. עונג שבת. אומר הרמח"ל, הטיול והדיבור. נכון? אם אינו בדבר איסור, כלומר, טיולים אסורים או דיבורים אסורים, ודאי דין תורה מותר. אמנם, כמה ביטול תורה נמשך ממנו? כמה מן הלשון הרע? כמה מן השקרים? כמה מן הליצנות? ואומר, ברוב דברים לא יחדל פשע. טוב, אז מה הרמח"ל אומר לנו? אסור לטייל, אסור לדבר. לא חושב שזאת הכוונה. רמח"ל בא להגיד לנו, אתה צריך להישמר כשאתה עושה טיולים, א', גם להגביל אותם, וגם לדעת את הסכנה שתמונה בזמן שאדם מטייל ומדבר להנאתו. ודאי שמותר לאדם לטייל, לא רק בשביל להתאוורר, שזה ודאי דבר שנחוץ לאדם, אלא גם מותר לאדם ונצרך כדי לראות את עולמו של הקדוש ברוך הוא. הרמב״ם אומר, אחד מהדרכים לבוא לאהבת השם ולהתחבר עם ריבונו של עולם, זה דרך הבריאה המופלאה. ככל שאדם מתבונן בטבע, מתבונן בבריאה, רואה מה גדלו מעשיך השם, עולם כזה מופלא, אז ודאי שאם אדם מטייל מתוך הכוונה הזאת, זה ודאי דבר נפלא ודבר מאוד טוב. מה הסכנה שעליה מדבר הרמח"ל בזמן הטיול? שאדם יכול מהטיול להגיע, שטיול תמים לגמרי ומותר לגמרי למחוזות אסורים. הבעיה, הסכנה שיש בטיול, זה שאדם נמצא בעמדה של מנוחה, בעמדה של הרפיה, שהיא נחוצה, היא טובה. אבל מה קורה כשאתה נמצא בעמדה של הרפיה, שאתה עכשיו רוצה ליהנות ולנוח? אתה עזבת את המשמר מהפיתויים של היצר הרע. כשאדם נמצא במקום של מנוחה והרפיה, שזה נכון וזה נצרך, אם הוא גם מרפא את המקום הזה של השמירה מהיצר הרע, היצר הרע מאוד בקלות יכול לתפוס אותו. כך כותב הגאון מווילנה באותו ספר אבן שלמה, אומר דבר מופלא. כל זמן שאדם עוסק בעבודה, היצר הרע רובץ במנוחה. וכל מגמתו הוא רק ללכוד את האדם במצודתו בשעה שהוא פוסק מעבודה. בשנייה שאדם נח, היצר הרע אומר, זה עכשיו הזמן שלי, עכשיו לתקוף אותו. ולכן הוא אומר, כשאדם נמצא במנוחה, נכון. כן. מהסיבה אחת, כי האדם הוא לא נמצא, אם אין לו את ההגנות, כן, אין לו את ההגנות שלו מהסכנות שכל הזמן עוברות בדרך. יש סכנות. ואתה רק לא תמיד אתה מודע אליהם. ככל שאתה לומד יותר, אתה מודע איזה סכנות יש.
מה שאדם בשיעור שעבר.
המהלך בדרך. ומה? כן, נכון. תכף נזכיר מזה עוד איזה עניין, אבל כמו בעולם הגשמי, אתה הולך בשדה, מי שמודע יודע שיכול להיות שם עקרבים, נחשים, עכברושים, אז הוא נזהר. גם הוא הולך לטייל, אבל הוא יודע מאיזה סכנות הוא צריך להיזהר. הוא נמצא בעמדה של זהירות, הוא יודע שיכול להיות מחבלים, הוא יודע שיכול להיות כל מיני דברים שצריך להיות מודע ונשמר. הבעיה שלנו שאנחנו בדרך כלל מאוד דיכוטומיים, או שאני בהרפיה גמורה, או שאני כל הזמן מכונס. לא, אני יכול להיות בהרפיה ועדיין לא מאבד את העולם הבוגר שלי, את העולם האחראי שלי, ונשמר מסכנות, אני גם בהרפיה וגם נמצא בשמירה. איזון. הסכנה היא שכשאני נמצא בטיול בהרפיה, אני שוכח את כל ההגנות שלי, ואז אני חשוף לכל הסכנות שיש, רוחניות וגשמיות.
אני אגיד משהו, כי ידידה שעובדת בטיולים ולציבור דתי, ופעם משהו אמרת לה, אמרת לי, אמרת לו, יודעת, בחול הכל מחול. אני ככה, את לא יודעת שבחול הכל מחול, ועובדת עם ציבור דתי, ואז היא רואה את האנשים פה, וכשהיא יוצאת אדם לטיול, פתאום קורה בחול הכל מחול, פתאום אנשים לא שמים לב איך שמה שבשום פנים באופן הם לא ירשו לעצמם בארץ, שם זה כאילו
נכון, נכון. למרות שהטיול עצמו הוא מותר. הבעיה היא לא בטיול, הבעיה היא בחוויית ההרפיה והמנוחה של הטיול, שהוא נותן לי תחושה שאז אני יכול להרפות גם מכל השמירות הנורמליות שלי שיש לי בכל מקום אחר.
אבל חוויית ההרפיה היא מאוד חשובה.
נכון, לכן אמרתי.
לכן היא אומרת, בחול הכל מחול, הם עושים דברים שאולי הם באמת לא היו מרשים לעצמם פה, כמו כל מיני סדנאות יוגה ודברים כאלה.
אני אומר רק את העיקרון, עוד פעם. אני אומר את העיקרון, אני אומר את העיקרון, תכף נביא עוד משהו שמאוד יחדד את זה, אבל אני רק אומר את העיקרון, כמובן יש לו הרבה ביטויים והרבה השלכות, העיקרון הוא פשוט, גם כשאדם נמצא במקום של הרפיה ובעיקר בזמן, זה בגלל שהרפיה היא נחוצה, היא מאוד נחוצה, ואפילו לא רק זה, אמרתי גם ליהנות מהבריאה וליהנות מהטבע, וזה מאוד נחוץ, יש חשש שהאדם מרפא מהדברים שאף פעם אסור להרפות מהם. אם אדם למשל הולך בטבע בגלל הטיול, ואצל ילדים זה מאוד בולט, שוכחים לאכול, שוכחים לישון, זה לא טוב. אדם צריך לשמור על הסדרים הבריאים שלו גם כשאתה נמצא בטיול, צריך לשמור על מסגרת. אצל אדם יותר בוגר לאכול ולישון הוא לא שוכח, אבל את העולם המוסרי שלו הוא יכול לפעמים לשכוח. כן, מכיוון שאני נמצא במקום שאין לי הגנות, אני הרבה יותר מוריד את ההגנות, מוריד את הכובד ראש, את הרצינות, אני הרבה יותר חשוף לסכנות, ודאי, אני הרבה יותר, תכף נסביר בזה עוד משהו אחד. נכון, אדם עושה במקומות אחרים, מה שהוא לא עושה במקום הטבעי שלו. לכן האדם, לכן אומר הרמח"ל, אין בעיה עם הטיול והדיבור, אבל תיקח לך, תדע שהמקום הזה יותר מועד לפורענות ויותר צריך זהירות ושמירה. אחד הדרכים הפשוטות של הדבר הזה זה שהאדם עושה לעצמו סדרים ומסגרות כשהוא יוצא למקום של הנופש והטיול, וזה טוב. רוב הזמן אני בנופש, אבל יש לי מסגרת, אני לא הולך לאיבוד. עשיתי עצמי מסגרת של לימוד, מסגרת של עשייה, איזושהי תוכנית.
מסגרת של אכילה.
כן, מסגרת של אכילה. הנה, גם דוגמה פשוטה. אדם, רק תיקחו את הדוגמה הזאת, אדם יוצא לנופש, הגבולות של האכילה שלו נשברים לגמרי. למה? כי אני נרצה, פה הכל מותר, אין לי שום, זה חופש, נכון? אדם אחר כך מצטער על עצמו מה שהוא הביא את הדבר הזה. לכן, מסופר על הרבי מקוצק, רבי נחל מנדל מקוצק, שהיה אומר שכשהיצר הרע, הוא היה אומר לתלמידים שלו, כשהיצר הרע יבוא לפתות אתכם, הוא אומר, אל תתחילו איתו בכלל בדין ודברים. כלומר, אל תתחילו להתווכח, אתה צודק, אתה לא צודק, פשוט תגיעו, תשמע, אני עסוק, יש לי עבודה 120 שנה, תבוא אליי אחרי 120 שנה. יש לי מספיק, לפני שאני שומע עליך, עוד לא גמרתי את כל המשימות. כשאתה במנוחה, היצר הרע יתפוס אותך. כשאתה עובד, יש לך משימות, יש לך מטלות, גם כשאני בנופש יש לי משימות, לא, אני לעולם לא מפסיק לעבוד. חז"ל אומרים, לעולם יהיה אדם ירא שמיים. תמיד צריך לשמור על היראת שמיים, איפה שאתה לא נמצא. אבל צריך לדעת שיש מקומות שהסכנה יותר מצויה. דווקא בגלל ההרפיה הכל כך נחוצה, והחופש הכל כך נחוץ, תדע שזה מקום יותר מועד לפורענות, ושם צריך לשמור יותר על עצמך, תמיד אדם צריך לעמוד על המשמר. היצר הרע מחפש אותנו במקומות שאנחנו הפסקנו לשמור. כי הוא יודע, כשנשמור, הוא לא יכול לדבר איתנו. כשהלכת לישון, כשאתה בזמן דמדומים, בין את יודעת, המזיקים, מתי נבראו? בין השמשות. כשאתה בין השמשות בדמדומים, שם יש את המזיקים. צריך להישמר מאוד בזמנים האלו של ההרפאיה, כי שם יש יותר חשש לסכנה. לכן אומר הרב קוק דבר נפלא. במסכת ברכות, גם בסידור שלו אומר, וגם במסכת ברכות בדף כ"ט, אומר חז"ל תקנו לנו תפילה מיוחדת שיוצאים לדרך. איך נקרא? תפילת הדרך. רוב האנשים חושבים שתפילת הדרך נועדה בשביל לשמור מהתאונות דרכים, מהשודדים, מהמזיקים. לא נכון.
גם.
אבל זה הענף. השורש העיקרי, אומר הרב קוק, אתה יודע למה תקנו לך תפילת הדרך? בגלל העולם המוסרי שלך שיכול להשתנות כשאתה עובר למקום חדש. אומר שם הרב קוק, כשאדם עובר למקום חדש, יש איזו תועלת מאוד גדולה. למה? כי כשאני מגיע למקום חדש שלא הייתי, יש לי חוויות חדשות, יש לי ציורים חדשים, זה מאוד חשוב, זה יכול להעשיר מאוד את העולם הפנימי שלך. אתה מתמלא בציורים חדשים שלא היו לך, העולם הפנימי שלך מתעשר. אבל דווקא בגלל ההתחדשות הזאת והמקום החדש, אתה יכול ברגע לאבד את כל הדברים הקבועים שבנית אותם, בסדרים וביום יום בשגרה כל כך יבשה, בנית לך המון דברים. ההתחדשות הזאת, המקום החדש שאתה מגיע, יכול להרוס לך את הכל. לכן חזל תקנו לך את תפילת הדרך, בנו על זה, על זה, אומרים חזל, הימלך בקונך וצא. כדי שתפילת הדרך תשמור אותי, מההתחדשות הזאת, שאני אקבל רק את המעלות של ההתחדשות ולא את הנפילות שבה. שאני אקבל רק את העושר של המקום החדש שאני יעשיר את העולם הפנימי שלי, אבל לא אשבור, לא אשכח את כל מה שבניתי בעולם הקבוע והמסודר שממנו אני באתי. לכן כדי לשמור את הקביעות הזאת שממנה אני בא אל העולם החדש, צריך תפילת הדרך. כל שינוי דורש הגנה מיוחדת, ותפילת הדרך באה לתת לנו את החיבור. יש לנו חיבור קבוע לקדוש ברוך הוא במקום שבו אנחנו נמצאים תמיד, וחיבור אל הקדוש ברוך הוא במקום שבו אני הולך עכשיו להתחדש, אני הולך לשנות את השגרה שלי, אני לא יודע מה יהיה שם. אז ההרפאיה הזאת זוקקת לשמירה מיוחדת, הימלך בקונך וצא לדרך. זה עיקר הנושא של תפילת הדרך. כל המזיקים הגשמיים שבאים על האדם, זה בגלל שהוא כבר משתבש בעולם המוסרי שלו. כשאדם נפגם בעולם הרוחני, אז גם המזיקים הגשמיים יכולים בקלות יותר לפגוע בו.
איפה הוא כותב את זה הרב קוק?
זה מופיע גם בסידור, בעיקר זה מופיע בעין אייל ברכות, דף כ"ט עמוד א', שם כשהגמרא מתארת את תפילת הדרך שתקנו אותה. זה מופיע גם הסידור, הסידור בקטע הזה זה כבר ליקוטים מי אין היה על ברכות. ממשיך הרמח"ל והקטע האחרון, בזה נסיים. כלל הדבר, פה נותן לנו הרמח"ל את ההגדרה מה זה מידת הפרישות. כלל הדבר, כיוון שכל ענייני העולם הזה, מה שהבאנו עכשיו זה רק דוגמאות, כיוון שכל ענייני העולם הזה אינם אלא סכנות עצומות, איך לא ישובח מי שירצה להימלט מהם ומי שירבה להרחיק מהם? כלומר לעשות את עצמו גדר, לקחת מקדם ביטחון. זהו עניין הפרישות הטוב. כלומר, שלא ייקח מן העולם בשום שימוש שהוא משתמש ממנו, אלא מה שהוא מוכרח בו מפני הצורך אשר לא בטבעו, בטבעו אליו. ומה שהשתבח רבי במאמר שהזכרתי, שלפני פטירתו, שלא נהנה מן העולם הזה אפילו באצבע קטנה עם היותו נשיא ישראל. ושולחנו שולחן מלכים בהכרח לעיקר נשיאותו, וכמאמרם זיכרונם לברכה במסכת עבודה זרה, פרשת שבוע, שני גויים בבטנך, נאמר לרבקה. זה יעקב ועשיו, לעתיד לבוא, זה רבי ואנטיונוס, שלא פסק מעל שולחנם שני עשירי עולם, לא חזרת ולא קישוט ולא צנון, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, וחזקיהו מלך יהודה כמו כן. ואף על פי כן, אמר רבי, שכולם היו על שולחני, לא נהניתי מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה. ושאר המאמרים שזכרתי כולם מקיימים ומורים שיש לאדם לפרוש מכל מה שהוא תענוג עולמי למען לא ייפול בסכנתו. כלומר, אומר לנו הרמח"ל, שככל שאדם מרבה לשמור את עצמו מהנאות של היתר, כדי שלא ייגרר מהנאה של היתר אל ההנאה של האיסור, זה נצרך וזה טוב. איך אני יודע? בפעם הבאה הרמח"ל יגיד את הצד השני ואז נראה את התמונה, את האיזון השלם. באופן כללי, איך אני יודע מה הפרישות הנחוצה ומה לא? אומר הרמח"ל, כלל. כל מה שמוכרח לאדם, אתה צריך אותו, אל תוותר עליו. כלומר, כל מה ששימוש שיש לך בחיים שלך, שאתה צריך אותו, וגם אם הוא מלווה בהנאה, אל תוותר עליו. כל מה שהוא מיותר, אתה לא צריך, זה כבר מותרות. זה כבר תדע, מותר ליהנות בזה, אבל זה יכול לגרור אותך למקום של איסור. ובפרט אם אתה רוצה להעצים את חוויות התענוג שלך בחסידות, זה סכנה יותר גדולה, זה ייקח אותך לאיסור וצריך לפרוש ממנו, ובזה שונה כמובן פירוש אחד מפירוש שני. רק חייבים להוסיף עוד דבר אחד, כשהרמח"ל אומר מה שאדם מוכרח לקחת לעצמו, זה לא רק תשמישי העולם, כלומר מה שאני משתמש אם יש בו צד הנאה, זה גם ההנאות עצמם, כלומר לפעמים האדם חייב לקבל לעצמו הנאות, כמובן הנאות של היתר, הנאות כשרות, והוא צריך את זה בשביל עצמו, ואז הם נחשבים כדבר המוכרח לו. הרמח"ל אמר את זה מפורש בפרק א', מי שזוכרת, בסוף פרק א', בחובת האדם בעולמו, יש פסקה אחרונה, אומר הרמח"ל שם, נמצאנו למדים, אקרא רק שתי משפטים, נמצאנו למדים כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא לקיים מצוות, לעבוד, לעמוד בניסיון, והנאות העולם אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע בלבד, לשיהיה לו נחת רוח וישוב הדעת, למען יוכל לפנות ליבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו. כלומר, הרבה פעמים האדם צריך לא רק להשתמש בעולם הזה ויש בזה הנאה שהיא מותרת, אלא האדם צריך לעשות פעולות שהתכלית שלהם זה הנאה, והן מותרות, אם הוא צריך את זה בשביל יישוב הדעת שלו. כמו שהרמב״ם בעצמו אומר, יש אנשים, לשונו של הרמב״ם, שיש להם מרה שחורה, הם נמצאים בעצבות, אומר הרמב״ם, חלק מדרכי הריפוי שלהם, זה שלשלוח אותם לטיולים, שירו דברים מעניים, ישמעו מוזיקה טובה, הם צריכים ליהנות. אדם נכנס לאיזשהו דיכאון שהוא לא מסוגל ליהנות, הוא נמצא בחוסר איזון חריף, הוא צריך להגביר את ההנאות שלו כדי להגיע למצב נורמטיבי. ההנאה היא נצרכת. הזכרנו לו פעם שהגמרא מסכת שבת אומרת שרבה, לפני שהוא התחיל שיעור בגמרא, הוא היה מספר לתלמידים בדיחה טובה, שכל התלמידים היו מתפקעים מצחוק. למה אומרת הגמרא? כדי לפתוח את הלב שלהם. אם הלב טבע לשיעור כזה מקובץ, הלב קטן, מה יכול להיכנס? צריך לפתוח את הלב, נעשה בדיחה, אחר כך השיעור זה ברצינות וכובד ראש. לפעמים ההנאות הם דברים שנצרכים. שלושה דברים מרחיבים דעתו של האדם. דירה נאה, אישה נאה, כלים נאים. זה לפעמים דווקא הנאה אני צריך אותה. אז אם אני צריך את ההנאה הזאת, אז מחובת הפרישות לא לפרוש ממנה, כי זה דבר שאני מוכרח אותו. מה זה דבר שאני פרישות? מה שאתה לא מוכרח, זה מיותר. מותר ליהנות, אבל תדע לך, אם אתה נהנה מדברים המותרים, ולכל אחד זה אינדיבידואלי, מה נחשב בשבילו מיותר, אתה יכול מהמותר להיגרר לאיסור. בפרט כשאתה מעצים את העולם הזה של החוויות והתענוג בשער החסידות. אז לכן, השער הזה, רק אני אסכם, הוא מאוד נצרך, כי ככל, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, כשאדם מוותר על ההנאות המיותרות שלו, כלומר על התענוגים שמושכים אותו החוצה, שמיותרים לו, הוא מתחיל לאט לאט לפתח בתוכו הקשבה אל התענוגים הפנימיים של הנפש, שהוא יכול לבנות אותם על ידי התורה והמצוות. אי אפשר לשמוע את הקולות החיצוניים והקולות הפנימיים ביחד. אחד בא על חשבון השני. ככל שאני ממעיט, מה שמיותר כמובן, אני ממעיט את התענוגים המיותרים שהם משמיעים לי את התענוג כלפי חוץ, אני יותר פתוח וקשוב לשמוע את התענוגים הפנימיים שעולים מתוך הנפש, שהם עצמם נבנים בשער החסידות שעוד נגיע אליה בעזרת השם.
מה מיותר לי?
מה?
אז
זה הדרכה מאוד אישית, הרמח"ל קצת יעסוק בה בהמשך, אבל גם לפעמים בזה צריך לקבל הדרכה, לדעת מה אני צריך ומה לא, אבל בשיעור הבא קצת ניגע בזה יותר.